You're one fight away from not being in the UFC. What the fuck are you dancing about?
טכנית התחלנו, והכלוב פרק 64 כדאתם על אותו ערך, פרק סולו ראשון שלי, הרבה זמן דיברתי על זה שאני אעשה את זה, זה קורה, אם אתם עוקבים ומצליחים להקשיב עד סוף הפרקים שלנו, אז תמיד אני מעדכן אם תהיה איזה הפסקונת או לא, התכנון היה לו להקליט השבוע, ואז קונור החליט להתראיין, ולראשונה לתת איזה רעיון מיינסטרים רציני, אחרי הרבה זמן בחוץ, ובאופן כללי, הרבה רעיונות פיאפיו וביאבאו בי בימים האחרונים, אז זהו, אנחנו נדבר פה גם על קונור, גם על סייג', מה קורה שבי, ועוד כמה עדכונים ככה, מגניב, תודה רבה שבי, וזהו. אז האמת שהנושא הראשון הוא בכלל לא קשור ל-MMA, הוא מדבר על מגוון. מי שמכיר את ביל סימונס, האושיית ספורט ותרבות האמריקאית הנפלאה, שדרך אגב, אוריאל דסקל לוקח ממנו לא מעט מהרעיונות והכתבות וחתיכת פיגורה, אז הוא בפודקאסט האחרון שלו, הוא ירח בחצי השני של התוכנית, סופר שכתב על מגוון. על מגוון ועל יכולות, והוא בעצם ערך מחקר, סביב יכולותיהם של בני נוער ושל ספורטאים צעירים, בעצם לאורך השנים ולאורך ההתפתחות. הטענה הייתה כזאת, כיום ספורט גם ברמת הילדים, גם ברמת החובבנים, דורש התעסקות ממוקדת, ספציפית, ובעצם סימולציה של אימוני מקצוענים ברמת בני נוער וגיל הרך, וכל מי שיתאמן באיזשהו ענף ספורט בארץ מכיר את היכולת להתאמן 4-5 אימונים בכדורגל או כדורסל, בעודך ילד חטיבת ביניים או ביסודי, ומסתבר שזה לא נכון. מסתבר שאותו אורח אצל ביל סימונס עשה בדיקה מאוד מגיפה וגילה שבמרבית ענפי הספורט, הספורטאים המקצוענים הם דווקא אלה שכן הגיעו לגיל מאוחר עם מגוון מאוד מאוד גדול של ענפי ספורט, והתאמנו בהרבה מאוד ענפים, כולל כדורגל, זאת אומרת כדורגל זה בנוף האמריקאי, הוא נחשב ספורט שהוא מאוד מאוד חדגוני ואין לו עונות, והוא דורש השתתפות והצטרפות כל השנה, וואלה, גם שם מוכח שמי ששיחק כדורגל והשתתף בכדורגל עד גיל מאוחר, בעצם הגיוון בענפי הספורט השונים, היכולות המטוריות, כל הפיתוח של יכולות אתלטיות בספורט שהוא נקרא פולשני או חודרני, יפה דוד שור, זה בדיוק הפואנטה שניסיתי להגיע אליה עוד שנייה, היכולות האלה מתרגמות. קונור היה כדורגלן, והוא דיבר על הדרייב, על התיאבון, ועל היכולת המשחקית, הווינרית הזאת להתרגם, וגם אותו אורח של ביל סימונס מדבר על זה, על זה שילדים צעירים לא צריכים לדמות מקצוענות, לא צריכים לדמות חיים של מבוגר, בגיל הילדות, אלא צריכים לחוות כמה שיותר סוגי ענפי ספורט, וכמה שיותר סוגי תנועה שונים, לפני שהם בוחרים את ההתמקצעות בגיל המאוחר. עכשיו, למי שלא יודע, אז קונור מגרגור התראיין השבוע, ודיברנו על זה בפרקים קודמים, אבל קונור הייתה נטייה מאוד מאוד בולטת לצייץ ובעצם לדחף אחרי כל מיין איבנט, ולעשות צ'אלנג' לכל לוחם, לייטווייט, פדרווייט ווולטרווייט שנלחם בחודשים האחרונים, וקונור בחר להתראיין. קונור נתן רעיון שמישהו אוהד קבוע ואוהד מסור, לא כל כך הזדעזע מהדברים שנאמרו שם, הדברים שנאמרו לא היו כל כך מחדשים, אבל מה שאותי מאוד הפתיע, ואולי קצת שכחתם מכל פסטיבל קונור וכל התארנות, המשקפיים של אוהד ה-MMA, המסקר ה-MMA שמחכה שדברים יקרו בתוך הבועה, ושהמאצ'אפים כבר יתפוצצו עם כל הכישרונות העולים שאנחנו עוקבים אחריהם, שקונור הוא ווינר, וקונור הוא בן אדם שיודע לספר סיפור בצורה נפלאה, ויש היום קורסים של הרבה מאוד מנכלים ומנהלי חברות על איך לספר סיפורים בצורה מוצלחת בשביל לגרום להצלחה עסקית. ושלמה ארצי אמר בריאיון מאוד מאוד יפה לפני כמה שבועות באולפן שישי שהחיים עצובים. והחוכמה היא לא להיות עצוב, החוכמה היא להיות שמח. ואנשים חיוביים שמעודדים חיוביות ומעודדים עשייה ויוצרים ערך, זה אנשים מועילים בעולם, וקונור לגמרי פיצח את הנוסחה הזאת. קונור הוא אמר ברעיון הזה אצל טים רובינס, המטפל, הפסיכולוג המוכר בתרבות האמריקאית, אמר שאחרי כל קרב שלו ב-UFC, פרטיטה, הבוס הגדול, הבעלים הקודם, היה יושב איתו לקוס וויסקי. וקונור הוא A-class, הוא אלפא, הוא ווינר אמיתי. אם הוא היה גדל במקום שהוא לא עיירת עיר עוני או רובע עני בדבלין באירלנד, הוא כנראה היה מצליח בכל מישור אחר בחיים. בגלל שהוא נולד בעוני כל כך מחפיר, הוא היה צריך להצליח דרך הלחימה, אבל אני מכיר אנשים כאלה לאורך חיי, אני מניח שגם אתם יכולים לחשוב על כמה, שהיו סופר מוצלחים בתור אתלטים, בתור אפילו תלמידים, ספורטאים, חיילים, ויכלו לבחור כל מסלול קריירה, ונטו המצב המשפחתי והבית שמנו הגיעו, קבע לאן הם הגיעו, אבל בסופו של דבר, יש טיפוסים כאלה שהם ווינרים. וקונור הוא לחלוטין, 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 אחד כזה. הוא יודע לספר את הסיפור הטוב, ואיכשהו סיפר את סיפור הקטטה, ואיכשהו מציג הכל לטובתו, וכמובן שטים רובינס עושה שם עבודה נפלאה, להיות מעודדת ומרים מורל לכל פן של קונור, אבל בסוף הסיפור עובר. וכשקונור מספר על איך אחרי שהוא מפסיד לחביב, הוא מתחמק במהלך ההתפרעות ומתחמק במהלך הפריצה, אז וואלה, אז הקהל מרותק, והוא משיג את התגובות הנכונות, והוא יודע להוציא את האקסטרה, את הערך הסיפורי. וכן, עם כמה שעם צחי ושאול אחרי אירועי הבלגן שהיו ב-UFC 229 וכל ההתפרעות, אמרנו, מה יקרה עוד כמה חודשים? אוי ואבוי, השתמשו בהתפרעות הזאת ובהמולה הזאת בתור תוכן שיווקי, והנה קונור מתייחס פעם ראשונה לכל הקטטה הזאת, והוא פשוט מספר סיפור נפלא של סרט אקשן נפלא, כמובן שהוא גם מצייר את זה שהוא הפסיד בקרב של חביב, אבל ניצח בהתפרעות ולא נפגע בה, ואין מה לעשות, ביכולתו, בתקופה בחיים שבה די הרבה דברים הם מטופשים, ויש המון נרטיבים מזויפים, קונור מצליח לשכתב את המציאות שלו, אז זה די מדהים. מצד שני, יש גם לא מעט ביקורת. קונור בסופו של דבר לא הגיע לאף מראיין שקשור לענף ה-MMA, אף בן אדם שיכול להעמיד אותו עם הגב לקיר, הוא לא התמודד עם שום שאלה קשה, הוא התייחס לז'וזה אלדו בתור נקודת המפנה של חייו, ושם את מרבית המשקל של ההישג הספורטיבי שלו סביב הרגע הזה. האם ז'וזה אלדו זה הזיכרון הכי טרי שלנו ממנו? לא, ז'וזה אלדו היה נקודת המפנה, אולי איזשהו העצה בקצב העניין בקונור שהלך והתנפח, אבל קונור בחר שיש שם שתי נאי דיאז בדרך, וקונור קצת שכתב את נושא הצ'אמפ-צ'אמפ, וקצת, לא יודע, מדבר על מוות בזירה, שצ'רלי וורד, שותף שלו, של, שותף אימונים שלו מ-SBG, הרג מישהו, והוא קצת, קצת מגלגל, קצת מוכר את הדרמה, לאורך ההתעסקות והלמידה שלי מעכברי הכלוב, והיכרות הולכת ומתפתחת עם עולם אומניות הלחימה, אני מגלה שיש המון משקל לשיווק, וזה לא רק לעשות את הדבר הנכון, זה גם לתת לו את המשקל הנכון, ולעשות אותו על הבמה הראויה, וקונור אכן עושה את זה, אבל אני מרגיש ש איך אני אגיד את זה? הוא לא עשה לי, הוא הזכיר לי למה הייתי פנבוי של קונור בריצה הזאת, הוא הזכיר לי את הקסם שלו, אבל אני יודע שהוא מוכר לי פה עוד בלוף. מה שהוא עשה בעצם ברעיון הזה אצל טים רובינס, הוא הכין את הקרקע לכך שהוא ילחם על החגורה. אם פוריה מנצח את חביב, קונור ילחם על החגורה. אם חביב מנצח את פוריה, וקונור מצליח ליצור איזשהו אינטרוול המתנות, אז קונור נלחם על החגורה. יום אחרי הרעיון, מתפרסם בתקשורת שקונור פצוע, ככה שצירופי המקרים, כמו שהם תמיד עם קונור, מרגישים קצת, קצת, איך נגיד, מקרים מדי, המיסטיק מקיות של איך שדברים מסתדרים לו, ופתאום כשהשם שלו בכתרות, והוא פתאום נפצע ויושב בחוץ, כשלכולם בסביבה, מסרוני, פרגוסון וחביב ופורי, יש קרבות, והוא לא צריך להילחם בשביל להיכנס שם על המיקס, הוא רק יושב על המדף, כמובן שזה מאוד מאוד נוח לו. משהו שכן נראה לי רלוונטי ושווה התייחסות מהרעיון הזה, זה הדיון על הגישה ההתקפית שלו בקרב. דיברתי על זה עם שאול בזמנו, שאול אמר בצורה מאוד חותכת, לא היה שום קרב אחר שקונור יכל לנהל בשביל לנצח את חביב. מבחן התוצאה מראה שאין כל כך מה להתווכח עם זה, אבל אני אמרתי לשאול, שאול, אתה יודע, אני הרגשתי שכמו בקרב מול פלויד, קונור בא לשחק את המשחק של חביב ולהתמודד איתו, והוא לא הפך את השולחן, הוא לא התפרע, הוא לא יצא באיזושהי התפרעות סטייל מישל פררה שראינו ב-UFC האחרון, הוא לא ניסה לשפור שום דוגמת לחימה, ולא ניסה בעצם להלחיץ את חביב, ושם הוא הפסיד את הקרב, וקונור כן התייחס לזה אצל טים רובינס, וזה אולי מרגעי האמת, הכן מזוקקים, מעבר לכל השואו המוקצן, ומעבר לכל הווינריות, והיכולות הוורבליות, קונור אמר, אני לא אשחק יותר הגנה, כל המחנה שלי, התאמנתי מתאבקים הגנתיים, חיפשתי איך בעצם להתמודד עם יריבים שתוקפים אותי, איך להתמודד עם אנשים שמלחיצים אותי, מתאבקים כבדים מחביב, אנשים 90 קילו, שרק אני צריך ללמוד איך שהם לא ישימו אותי על הגב, ואמרתי את זה בזמנו, אני חוזר על זה גם עכשיו, אני חושב שהמיינדסט הזה הוא היה שגוי, קונור בחיים לא יכול להדביק את שעות הטיסה של חביב, אני לא מחדש פה לאף אחד כלום, חביב לעולם יהיה גרפלר יותר טוב מקונור, וקונור לעולם יהיה גרפלר יותר טוב סטרייקר יותר טוב מחביב. זה שהוא חטף את הפצצה הזאת לפרצוף, זה בגלל שהוא כבר לא היה שם בקרב, אבל אתם יודעים, הכל יכול לקרות בקרב נתון, זה שמשהו קרה, לא אומר שהוא יקרה לנצח שוב. ואני חושב זה שג'ון קוון התראיין אצל ג'ו רוגן ואמר, ראינו את אלה קווינטה משחק הגנה שלושה סיבובים, ואז את חביב עומד שני סיבובים וחוטף קצת ג'יבג'ובים לפרצוף, די היה הדרך החוצה של ג'ון קוונה, המאמן של קונור המיתולוגי מ-SBG. התרעמתי על זה אז, ואני שמח לשמוע שמה שקונור אומר היום די מתכנס להערכות שלי בזמנו. אני חושב שהסיכויים הם עדיין 70-30 לחביב, זאת אומרת, קונור מעבר לפאנצ'רס צ'אנס, הוא יצטרך לחביב לגרום לו להילחץ, לאבד את הקצב קרב שלו, אולי לנסות להתאבק על הטייק דאון, שהטייק דאון הראשון, שהנקודת מגע הראשונה לא תקרה. זה מאוד מאוד קשה. אני אפשר אפילו לדבר על הקרב שהיה בסוף שבוע, אני אגיע אליו תכף, קווין לי מול דוסניוס. גם קווין לי, בסופו של דבר, עם כל הדיונים על ההפסד שלו, תפס את דוסניוס ושם אותו על הגב. ומה שדוסניוס עשה בג'וג'יצו, קונור מגרגור כבר לא ישלים בחייו, וזו שאלה מאוד מאוד מעניינת, איך קונור מונע את נקודת המגע הראשונה הזאת, ואיך הוא גורם לנקודת המגע הראשונה הזאת להיות כמה שיותר כאוטית, כדי שתיכנס שם איזשהו אגרוף, איזשהו ברך, איזושהי פצצה שתשנה ככה את המשחק. זהו, בוא נראה שנייה מה היו המספרים. האם אני לא טועה, בשביל רעיון של קונור מגרגו, המספרים היו די זהומים, משהו כמו 92 אלף האזנות, יום אחרי ההקלטה, זה זהום למספרי קונור. הנה, בואו נראה שנייה מה המספרים אומרים. אז יש כמה מהם, אבל 14, 15, אין פה שום דבר שמגיע למיליון האזנות, ושעה עם קונור מגרגור אצל דמות כל כך מוכרת, ציפיתי שביוטיוב זה יעשה מספרים יותר טובים, אני מניח שגם זה קשור לפלטפורמה, שבה בעצם יוטיוב היא לא הפלטפורמה בלעדית, ובגלל זה, אתם יודעים, יש אפקט פוחת של ספרות במכפלות של כמה אנשים באמת נחשפו לזה, אבל נראה שקונור צריך להילחם בשביל להחזיר את העניין בו ואת המגניטודה שלו. זהו, אני חושב שיש נקודה מאוד מעניינת עכשיו, שרואים את כל ההתייחסויות ואת כל המאצ'אפים שיש לקונור, ומדברים על סרוני, ומדברים על פוריה, כמעט כולם היו שם במסיבת העיתונאים לפני 3 שנים, ב-2016, כשקונור אמר מחלקת סטאק אין דה מד, וירד על דוסניוס, והסתלבט על סרוני, ושלח הקיצות ל-Who the fuck is that guy, ג'רמי סטיבנס, וה-UFC די דואגים להשאיר את אותם לוחמים, אנגלוסקסים, אמריקאים, בריטים, לבנים, פופולריים, פעילים, בתמונה, ואחד שלא עונה להגדרה הזאת, זה רפאל דוסניוס, והבחור הזה, כבר כל כך הרבה שנים, פשוט הברזילאי, הקל, המאגר, הלא קשור, אתם יודעים, הבחור הזה שיש לו את המשבצת מיעוטים, אבל שכל כך הרבה כישרון נלחם עליה, והוא פשוט מרוויח אותה כל פעם. הדיון היה על איך קווין לי נשבר, ועל איך קווין לי לא הצליח לעשות את מה שקולבי קווינגטון, ואת מה שקמרו אוסמן עשו, אבל אם מסתכלים על רשימת הקרבות של רפאל דוסניוס, באמת שאני לא יודע כמה לוחמים בעולם ה-MMA בכלל נלחמו בכזה קליבר של שמות. רק בשביל לסבר את האוזן, אז קווין לי, קמרו אוסמן וקולבי קווינגטון, אז יש פה אלוף במחלקת וולטרווייט, ואינטרים אלוף, ועוד לוחם שנלחם בקרב אליפות אינטרים, ניצחון על רובי לולר, אלוף לשעבר, ניל מגני שחטף ממנו מרס טורקי בסיבוב הראשון, טרק אספדין, קרב משוגע עם טוני פרגוסון, שהוא הפסיד אותו בהחלטה, אבל הראה שם באמת לב היסטרי, ההפסד שעלה לו בחגורה מול אדי אלוורז, ניצחון על דונלד סרוני, ניצחון על אנטוני פטיס, ניי דיאס, בנסון אנדרסון, אלוף לשעבר, באמת, ההפסד לחביב, באמת, אין פה, אני לא חושב, עוד 5 לוחמים ב-UFC שיכולים להגיד, וואלה, יש לי כזה רזומה של שמות, וגם כמה אלופים לא יכולים להגיד, נלחמתי בכל כך הרבה לוחמים מוכרים וידועים. ודוסניוס באמת, 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 שיחק אותה. דני פטרמן פה שולח לי מסרים, מבלבל אותי באמצע המשפטים. אז תודה, דני, אוהב אותך. כל פעם שאתה אומר לי שאני חתיך זה יותר מביך, אבל בסדר. אז רפאל דוס אניוס, זה הסיפור שלי, של האירוע UFC האחרון. עם הדיבור של קונור, הביא אותי למיקרופון ואמר לי, חייבים לדבר על זה, כי זה באמת איזשהו מורה שהוא עוד פעם מניע את הגלגלים, ואנחנו רואים פה עוד פעם את הדינמיקה המוכרת הזאת, שכנראה לא יהיה צדק במחלקת ה-lightweight, והחגורה לא... החגורה לא תלך למי שמגיע לה, או לא ילחמו אליה הלוחמים הרואים ביותר. אז אם אני כבר מקליט, ואם אני כבר נוגע בנגיעה לקרב האחרון, אז קווין לי מול רפאל דוס אניוס, זה היה באמת קרב ש... התחיל כמו ש צפיתי שהוא יקרה. זאת אומרת, הציפייה הייתה שקווין לי יגיע, יקמת, ידרוס, יעשה כל מה שכל מתאבק עשה מול דוס אניוס, ובסיבוב הראשון קווין לי לוקח רק טייק דאון אחד מתוך ארבעה ניסיונות, חוטף טייק דאון אחד בעצמו מרפאל דוס אניוס, ומוציא כל כך הרבה אנרגיה. כל מי שקצת יצא לו להתגלגל ולהתאמן בג'וג'יצו, ובטח להתאמן עם חבר'ה שהם חדשים בג'וג'יצו ואפילו יותר חזקים מהם, מכיר את זה, מכיר את התחושה הזאת שמגיע לך איזה מישהו שהוא מתקרנף עליך והוא אפילו גדול עליך. יום שישי האחרון הגיע איזה ילדון, כבד מני באיזה 15-20 קילו, שום מושג, שהפעיל את כל כוחו וכל מאמצו ורק ניסה לקמת לי כל איבר בגוף, ואחרי דקה שתיים זה נגמר. וזה בדיוק כך שקווין ליני נלחם. אני לא יודע אם זה קורה כי... במכון שלו אין לו את האנשים שיתנו לו את הקונטרה הראויה, ובעצם יכפו עליו להשתפר במשחק הקרקע, אז הוא פשוט עובד חזק חזק חזק, או כי ככה הוא בנוי וככה הוא מתוכנת, אבל קווין לי פשוט נלחם רע, וסגנון הסגנון הזה של הכי חזק שלך ולאט לאט להגביר, לא יעבוד על כולם, לא רק שלא יעבוד על כולם, הרבה ברמות הגבוהות יפצחו את זה, ואני חושב שזה כבר קורה. זאת אומרת, קווין לי, אם הוא לא מגיע בקרוב למגה קמפ, שבו תופסים אותו, ובספארינג סשנס ובאימונים, הוא חווה פירוק והרכבה, והוא חווה איזשהן תובנות מחודשות עם מאמן כמו פירה זהבי, כמו גרג ג'קסון, שאומרים לו, תשמע, את זה תזרוק, את זה תכניס, פה תגוון, כאן תוריד, אז זה לא יקרה, כי כל קרב שבו קווין לי שם את היד ותפס, רפאל דוס אניוס עשה את הדבר הנכון, ונכנס מתחתיו והכניס את כל הגפה. וכל פעם שקווין לי תפס באגן, רפאל דוס אניוס שם עליו את כל משקל גוף, והכניס את האחיזת קימורה. וכל פעם שקווין לי תפס את הקרסול, אז רפאל דוס אניוס שם את התחת עוד יותר על הגדר, ופיסק את הרגליים עוד יותר רחב, ופשוט הניהול אנרגיה של קווין לי, הוא לא נכון. אני לא יודע אם זה המחלקה, זה כבר לא עניין של המחלקה, זה עניין של גיים פלן. שאול דיבר גם על המנטליות, והוא צפה את זה, לא חשבתי שזה יהיה כל כך חד צדדי, ובטח לא אחרי הפירוקים שראיתי את דוס אניוס עובר, אבל דוס אניוס חתיכת בדס מאדר פאקר, כאילו, שצריך לקבל באמת את כל הכבוד והערכה, ושפו, כאילו, באמת שפו, הסיומת קצת פחות מעניינת אותי, איך קווין לי הגן, לא הגן, כי הקרב היה שלו להפסיד. דוס אניוס פגע כמעט פי שתיים ממנו בסיגניפיקנט סטרייקס, פגע כמעט פי שתיים ממנו בטוטל סטרייקס. בווליום הם לא היו בכאלה הבדלים, רק שקווין לי נכנס ל-16 טייק דאונס ומוריד ב-6, ודוס אניוס נכנס ל-7 טייק דאונס ומוריד ב-4. זה נשמע לא הגיוני, זאת אומרת, בהבדלי הגודל, בהבדלי המבנה, בהבדלי הסגנון, אבל קווין לי פשוט לא מקויל, הוא קצת מרגיש כמו, אני יודע שזה מוקצן, אבל איזשהו בלובלט על סטרואידים, איזשהו מישהו שיש לו ניסיון מילימלי, והיכולות הפיזיות שלו כרגע הביאו אותו הרבה יותר רחוק מאיפה שהוא היה אמור להגיע. אם הוא לא יעשה שינוי מסלול מאוד רציני, או שה-UFC יאכיל אותו הרבה מאוד קש, והרבה מאוד לוחמים קשים, והם מתגו אותו כגייטקיפר, או שהוא לפי דעתי יכול לעזוב גם את הארגון לבלטור, ולעשות איזה שינוי מסלול, כי כרגע החגורות ממנו והלאה. אם דיברנו על, דיברתי על סף השבירה של קווין לי, אז, אז השבירה של סייג' נורתקאט היא שונה לחלוטין. קודם כל אני כבר מדבר פה 25 דקות, וככה לא ידעתי כמה זמן זה יחזיק, אז נחמד שחבר'ה מצטרפים. אם לא הייתם פה מההתחלה, אז הפרק הזה גם יעלה לסאונד קלאוד, ואני אעשה פה גם איזה שלוק סטלה, כשכל החבר'ה מגיעים, אז לרוב אני חוסך עליהם, אבל הפעם, הפעם התפנקתי לי בסטלה. אז סייג' נורתקאט, סייג' היה מושא להרבה מאוד ויכוחים, בייחוד עם מקסים, בייחוד עם מקסים, כי סייג' הוא לא מאוד דומה לסיפור קווין לי, אבל יש נקודות מאוד דומות. סייג' להזכיר, פומפה מאוד מאוד ב-UFC, והקרבות שלו היו נגד לוחמים, באמת, הליגה הלאומית, אוקיי? הליגה הלאומית שה-UFC, אם זה לוחמים שהוכתמו לטובתו, אם זה היו לוחמים לפני חיתוך, באמת נתנו לו קצת לאכול נבלות, המושג הזה נאמר בהקשרים אחרים, אבל הוא פותה מיטב, וב-UFC סקרמנטו על תארת אלפא מייל, הוא קיבל מקום מאוד יפה במיין קארד, שלא הגיע לו, וה-UFC השקיעו בו די הרבה, והבחור היום בגיל 23, אני שנייה אבדוק כמה קרבות יש לו, אבל בואו נגיד שהוא לא כזה רחוק מלהיות מוצר מוגמר, ואני מרגיש שאולי את הטוב ביותר כבר לא ראינו, אבל אנחנו רואים את האופק אצלו. זאת אומרת, היכולת להגיד, טוב, זהו כן וזהו לא, היא די ברורה. יש לו כיום, סליחה, ההפסד שלו לקוזמו אלכסנדרה, הוא היה הקרב ה-14 שלו בקריירה, הוא בן 23, הוא בקצב די יפה, זאת שנתיים נניח, 3 קרבות בשנה, הוא יהיה כבר ב-20 קרבות, יהיה אפשר לתהות על טיבו וקנקנו. אז אם נזכיר, בעת העזיבה של סייג' את ה-UFC, נאמר, וואלה, הוא יוצא, והוא יביא חגורות, והוא יחזור ל-UFC בתור אלוף, והוא יבנה את עצמו מחדש, הוא ייתן לעצמו איזשהו עליית ערך במניה, אם אנחנו הרי מדברים של לוחמים, זה סוג של סטוק מרקט ענק, וה-UFC רק מנסים להעלות את ערך ההשקעה של כולם, ולבנות את כולם, ואלה שנופלים, אז לבנות על חשבונם מניות חדשות, אז אמרו, זה בסדר. סייג' הוא איזושהי מניה ששולחים אותה, עושים עליה סיבוב, ובעצם מוציאים אותה החוצה לבורסה אחרת, בשביל שהיא תחזור עם פוטנציאל ערך גבוה יותר בעתיד. ובאותו סוף שבוע, שסייג' עתיד לעלות מול קוזמו אלכסנדרה, הוא מתראיין ואומר, אני לא רוצה רק להיות אלוף עולם ב-MMA, אני רוצה גם חגורת אליפות בקיקבוקס, וחגורת אליפות במויטאי. And oh boy, was he wrong. הוא עלה מול לוחם מויטאי, ולקצר, נשבר לו הפרצוף, בהתחלה נאמר 9 שברים, אחרי זה דיברו על 17 שברים בפנים, ניתוח של כמעט 9 שעות, והאקוויוולנט, הדבר הדומה הוא תאונת דרכים. זה מה שקרה פה לסייג' נורתקאט. זה לא היה learning experience, וזה לא היה growing phase, מי שקרא היום את הרעיון שהתפרסם של גיל שלב עם נתן לוי, אז שמע את נתן מדבר על הקרב עם ברהון, הקרב האחרון שלו, שהוא קצת התחיל לשפך באמצע הסיבוב השני, ואז עזר כוחות ושבר את האף, וריאנתי אותו גם אחרי הקרב הזה, הוא אמר, הקרב נפלא, הרווחתי, למדתי על עצמי כל כך הרבה, פה לא היה שום ערך לימודי לסייג'. זאת אומרת, אין פה שום אפסייד ממה שקרה כאן. דיברתי על זה עם רם גלבוע, שאלתי אותו מה הייתה האג'נדה, מה הם עושים לסאג', אז רם אמר לי, אין פה אג'נדה, אין פה שום חשיבה אסטרטגית, לדעתו ככה היפנים עושים את זה, וזה הקטע שלהם, ככה הם שורפים את הכסף שלהם על ארגונים. אני לא יודע אם זה כל כך נכון, מישהו אמר, לא זוכר איפה זה נאמר, קוזמו אלכסנדר הוא בעצם לוחם שחתום אצל צ'אדרי, הבעלים של ארגון 1FC, ובעצם רצו לבנות את קוזמו על גבו של סייג'. בסופו של דבר סייג' עלה מול קיקבוקסר רוצח, שהוא לוחם מידלווייט, רע, כבד, בשרני, וסייג' נלחם בלייטווייט עם קשיים בחיתוך, ובוולטרווייט שם הוא נחל רקורד בינוני, ובעצם פשוט הסתובב לתוך הפאורהנד שלו, נכנס 1-2 combination עם ידיים חזקות, יוריה פייבר שכבר דרך, וואו, ברך לי השם שלו, לא תעזרו לי חברים, הלוחם ששאול צוחק עליו שהוא מקפץ ומחפש רק ימניות, בריין קלר, שדרך בריין קלר ראינו שהוא לא בדיוק איזה הד קואוץ' ומאמן סטרייקינג מדהים, אמר לו אולי לא היינו צריכים לקחת את הקרב הזה בשביל סייג', בסוף לא היה שם אף אחד שיצור ללחץ על הברקס עבור סייג' נורטקאט, שפשוט נשבר לחתיכות. רעיונות בתקשורת האמריקאים, הרבה עיתונאים בתקשורת האמריקאית אומרים, שאלה הפציעות שלא בונות אותך. אלה הפציעות שכל פעם שאתה תחטוף אגרוף לפרצוף, זה ילך איתך. הזכירו את העין השבורה של ג'וש קוצ'ק, אחרי הקרב עם GSP, שמהרגע הזה הוא לא חזר לעצמו, וראית אותו בכל קרב אחרי הקרב אליפות עם GSP, מחזיק את העין שהוא שבר בה את האורביטל, ולא חוזר לעצמו, ברנדון ורה גם שבר את האורביטל ככה, נגד ג'ון ג'ונס, והפציעה הזאת של סייג' מרגישה אותו דבר, זאת אומרת, בחור לא יכול לשבור עשרות פעמים, או לא יודע כמה, 10 פעמים, ב-10 מקומות שונים את הפרצוף, ולחזור לקונטקט ספורט, ולהרגיש עם זה בנוח. זה פשוט לא יקרה, אוקיי? אני אמרתי את זה בעבר, אני שברתי את הרגל במשחק כדורגל, ריסקתי, עברתי כמה ניתוחים אחר כך, שברתי את שתי חוליות בגב, שום דבר לא מתרפא. כל בן אדם שעבר איזושהי פציעת ספורט בחייו או פציעה בכללית, אפשר לחזק את האיבר, אפשר לבנות אותו חזרה לפעילות תפקודית, אפשר אפילו לחזור לאותם ביצועים, אבל הכאב, העמידות לא חוזרת. אין דבר כזה 100%. ויהיה מעניין לראות מה הם שוקוליו של סייג' שעוד פעם מגיב בצורה מאוד סייג'ית ועם חיוך ו... לא, לא, לא תיקחו לו את רוח הסייג' גם כשהוא אחרי ניתוח, אבל נראה שפשוט בזבזו אותו. אני לא רואה שום דבר חכם פה, לא רואה פה שום ערך לכסף, זאת אומרת, זה לא שכמה שהוא קיבל עכשיו בוואן על הקרב הזה, על הקרב הראשון שלו, יהיה שווה את זה שהוא לא יכול לקחת קרבות כאלה יותר בוואן, הוא לא יעלה לשום קרב פריק שו יותר, ואם הוא יעלה לקרב פריק שו והוא ייפצע ככה שוב, אז יהיה עוד יותר מוזר ועוד יותר ביזר ועוד יותר יפגע לו בעתיד הקריירה, ואני לא מוצא שום דרך להצדיק את זה. וואן לא נבנה כאלטרנטיבה, לוחם אמריקאי רואה את הקרב הזה, רואה את מה שקרה לאלדי אלוורז ואומר, אני באמת רוצה ללכת לוואן? אני באמת רוצה להרוויח את עוד $30,000 לקרב במקום 100-130,000 דולר, ולהיות תלוי במאץ'מייקינג של היפנים החולים האלה, או שמה שהם לא היו שם, של האסיאטים המשוגעים האלה, ששמים את כולם בטורניר, לא בטוח, יכול להיות שעדיף לי ללקק לדיינה ווייט, ולקבל מאץ'אפים יחסית הגיוניים. אז זה היה נקודה מאוד כואבת, כל הטיעונים שסייג' הוא קראטקה, והוא לא יודע לשמור פנים, וחבר, זה קרב MMA, אם הוא גרפלר יותר טוב, והבן אדם הוא רוצח בעמידה, הוא לא היה צריך להיות שם. הוא פשוט לא היה צריך להיות שם, וזו... אין לי שום דרך להצדיק את הקרב הזה, אין לי שום דרך להצדיק את הגיימפלן שלו, אין לי שום דרך להצדיק את אלפה מייל שלא עצרו את זה, ואין לי שום דרך להצדיק את אלפה מייל שלא אמרו לו, שים אותו על התחת ורוץ עליו. זה, ראינו את ריימון דניאלס ומתעלל בפחיות, וראינו את MVP עד הנוקאוט הכל כך מספק מילים, מתעלל בפחיות. סייג' הוא לא פחית. סייג' יכל לצלול בכל הכוח לטייק דאון ולנסות לגנוב את הקרב הזה, אולי לחטוף ברך, אבל לפחות הוא לא היה נתפס עם שתי ידיים בניסיון התקפה ולהסתובב לתוך הפאורהנד של קיקבוקסר מאותר שברמה אחרת ממנו. אז הניהול נזקים פה היה לא קיים. ושאלו כל מאמן, בטח הטובים שבהם, בטח מאמני אומניות לחימה, הם ידברו שכמעט תמיד במצב הזה שאתה מנחיתות, אתה מנסה לנהל סיכונים ולהקטין נזקים, ובעצם לבחור את הדרכים הבטוחות והעדיפות לך ביותר, וזה פשוט לא היה שם, ואני לא יודע אם הוגן לבקש מלוחם, לדרוש מלוחם שהוא יעשה את הדבר הנכון עבורו גיימפלנית, ואם זה לא הדרישות מהפינה, אבל משהו שם לא קורה, בכלל. ואותי זה נורה אדומה על הקריירה של סייג'. אני לא רואה אותו מתושש על זה, אמרתי את זה כמה פעמים, וחושב ש-that's that. כאילו, מפה סייג' אולי עורר עניין, אולי ינפחו אותו, אולי יחתימו עוד כמה חבר'ה מ-UFC בשביל לתת לו מצ'אפים טובים בפרופיל יחסית גבוה, אבל אני לא חושב שנראה אותו עולה משמעותית מהנקודה שהוא נמצא פה כרגע. בואו נראה מה פה החבר'ה שולחים. אייל שואל, זה לא הפוך, ניסו לבנות את סייג' אל קוזמו? לא, אייל, מסתבר ש קוזמו הוא חתיכת קילר מוכר וידוע. נתן לוי, דיברתי איתו השבוע, הוא אמר לי, כן, קוזמו זה הבחור הזה שאתה מכיר אותו בסרטונים, שהוא נותן למישהו, אני לא זוכר אם זה היה אגרוף, ואז תופס אותו עם הברך למטה, או נותן לו ברך ואז תופס אותו עם וולה. בקיצור, מכדרר למישהו את הראש כאילו זה היה כדורגל. אז זה קוזמו, יש לו highlight reels חולים, והבחור רוצח, והוא לא נלחם, הוא לא נלחם MMA מאז 2013-14, משהו כזה, אבל הוא badass ברזילאי, חבל על הזמן, והרקורד שלו בקיקבוקסינג הוא חולה, אני אפילו לא מצליח לראות כמה, אבל הוא 8-1 ב-MMA, והבחור כן היה בבלטור, ופשוט לקח לעצמו איזה 3 שנים בחוץ, אבל לא, אולי לנו ניסו להגיד שניסו לבנות את סייג' אל קוזמו, אבל כל בן אדם שהוא מקצוען ובוא נגיד בקי וחי את כל מקצועות הלחימה, ולא רק את ה-MMA, ידע שיש פה קרב קשוח מאוד לסייג', מחלקה מעל, ובוא נגיד שקוזמו, אם הוא לא היה נלחם באותו ערב ב-1FC, יכול להיות שהוא היה מבלה במעצר על גניבת בית מרקחת, הבחור לא חסר אם לא שם ורידים וסימני הזרקה, אז לא, ממש לא. דני, שככה גם כן התחיל לנהל ולא כל כך זמין, אומר, מישהו צריך לנפץ כבר את השקר הזה של פייבר כמאמן ראשי, הוא פשוט לא טוב, יש לו מחלה מלא בכישרון, והוא לא מוציא ממנו כמעט כלום. דיברנו על זה כבר בעבר, מסכים ומרחיב, לא רק שהוא מלא בכישרון, הוא מלא בפייברים, כאילו כל מיני מתאבקים, אנשי קולג' לשעבר, שלא הגיעו לאולימפיאדה, שעושים בערך את אותו דבר, נמצאים בערך באותם מחלקות, אגילי הגיע הביתה, אז כדאי שנתחיל להתכנס. וכן, אלפה מייל בעידן הרוויה, רוויה, כבר עשיתי את הטעות הזאת בעבר, עידן הרוויה שיש היום ב-MMA, באמת, באמת לא עושה את זה מספיק. יאל אמר נכון, יוראי פייבר רוצה לחזור, הוא מדבר על זה. למי שלא יודע, יוראי פייבר הבוקר נלחם, אופה, טלפונים, שנייה. יוראי פייבר הבוקר נלחם מול ניקי ריין, אח של גורדון ריין, בפולאריס מספר 10, הפסיד לו בהחלטה. יוראי פייבר לא באמת מעניין. הוא חוזר מסיבה אחת, שהוא יכול בקרב אחד היום לעשות יותר ממה שהוא עשה בכל הקריירה שלו ב-MMA, הוא יכול לתפור לעצמו לאיזה קרב מעניין, אבל אני לא חושב שיש פה איזה... יש פה איזה production value כלשהו, איזה ערך, יכול להיות שיתפרו לו איזה קרב נוח. מי שיצטרף עכשיו, אני רק אגיד שהפרק הזה היה לי גם בסאונד קלאוד, בסדר, הוא יהיה ערוך נקי ומנוקה, ונתקדם. אז אחרי שדיברנו על קונור, על מגוון, על דוסניוס, קווין לי, אז נגיד שבפרק הקודם עם רון כהן שהיה אחלה פרק, ואנשים פה אוהבים שאנחנו מדברים על ג'ו-ג'יצו, אז כמה שזו המשיכה שלי והנטייה שלי בכל פרק, ובטח גם שאול, שכמו שאתם יודעים הוא המאמן שלי, נראה שיש לזה קהל, אני עוד ככה מגרד בראש ותוהה איך נעשה את זה, אבל... יש פה יותר ביקוש לג'ו-ג'יצו, האם יהיו פה פרקים על תארת הג'ו-ג'יצו, האם יהיו פה פינות רק על ג'ו-ג'יצו, אני לא יודע. הערת שוליים, אמרתי לכם, אני התחלתי עבודה חדשה, אני עושה סוג של מנהל מוצר של אוטומציה, עושה התאמה של אוטומציה במערכות, אנחנו גם בלייב, אז רואים אותך, אז את יכולה להגיד שלום, הנה, ואז היא ברכה. אז אני לומד די הרבה, ובגלל זה גם לקחתי איזה צעד אחורה בהקלטות, גם בג'ו-ג'יצו קצת רואים אותי פחות, אבל זה מגניב אותי. ומה שיותר מגניב אותי זה ש-TMS מעלה הילוך, ולא סתם מעלה הילוך, היום רון כהן ומפיקת האירוע היקרה שלו יצרו איתי קשר, ושאלו מה בדיוק אני רוצה לעמדת השידור, אז לא רק שאני הולך להיות שם, גם שאול יהיה איתי שם בעמדת הפרשנות, ויהיה משעשע ומבדר, וכל זה יקרה בלייבסטרים כאן, בעמוד הפייסבוק שלנו. בנוסף, אני ממליץ בחום להגיע לאירוע, 50 שקלים כניסה בשביל לראות את מיטב הגרפלרים בארץ עולים להתחרות, גם הפרסום וגם... לא, אני לא מגרד כי אני משקר, אני מגרד כי מגרד לי. מיטב הגרפלרים בארץ יהיו שם, ובעקבות הפרסום ובעקבות הדיונים והשיתופים של רון, גם אני יכול להגיד שגם יש כבר רשימת ממתינים, ולא מעט אנשים שלא האמינו שיהיה גרנד פרי הכנעות עם סכומי זכייה של אלפי שקלים בפודיום של שלושת הראשונים, אז זה קרה וזה קורה, ואני כמובן נרתם ומתלהב ושמח לתמוך. את סתם פה בשביל לבדוק את וידת הריכוז שלי? אז בואי, יש בדיוק 5 אנשים שרואים אותנו כרגע, אז את יכולה להגיד שלום. אז אני שמח לתמוך, ושאול יהיה איתי על עמדת הקריינות והפרשנות. בנוסף, גדעון, אחיו הגדול, שצריך להגיע לאיזה פרק של עכברי הכלוב, אתם צריכים להבין מאיפה כל השנינות וכל הדו והזן מגיע. אז גדעון ישפוט במקומו. אז זהו, זה יקרה ב-22 ליוני. כרטיסים אפשר לקנות אצל המתחרים ואצל רון כהן עצמו. אתם גם תהיו עכברים נאמנים ותעשו לייק ככה ל-TMS בפייסבוק, לעמוד שלהם, תתמכו. כמה ש-MMA בלייב זה דבר מלאיב ומרטיט, אמרתי כבר בפרק הקודם. ברגע שיהיה כסף בגרפלינג, יהיה גם כסף ב-MMA, כרגע אנשים נלחמים בשביל שייקים והנערף, ולרשום 1-0 מקצועני, 2-0 מקצועני, אבל ברגע שיהיה קהל ותהיה תמיכה בגרנד פרי הכנעות, אז זה יתרגם גם ל-MMA, ומישהו יביא את הספונסר, ודברים קורים, זאת אומרת, העולם הוא תחרותי, והתחרות היא על משאבים מוגבלים, והסיבה היא שלא מפרגנים לכולם, כי אנשים גם צריכים לתת מוצר טוב, ואם אני בן אדם שיוצר תוכן, אני צריך לתת תוכן טוב, אני לא יכול רק ללקק ולעשות נעים בגב לכולם, אלא אז אני מאבד אתכם, את המאזינים, את האוהדים, את האחברים, את מי שבאמת צורך את התוכן הזה, אז אני צריך להיות גם איזשהו אינטגריטי כלפי עצמי וכלפיכם. אבל פה באמת, אם אתם לא חובבי גרפלינג וזה, אז תעשו לייק, תתמכו, תציצו ככה בסטרים, אם אתם כן אוהבים גרפלינג הכנעות, אם כן ראיתם EBI, אז תבואו, יהיה מגניב, כל הדמויות שאנחנו מדברים עליהם, כל הלוחמים פה בארץ, אם זה חנוך, אם זה חבר'ה מלוטה ליברה, אם זה חבר'ה מנבחרת ישראל בג'וג'יצו, ותיקים, צעירים, באמת יש מלא דמויות, ואם אתם מתאמנים ומזוהים עם אומנויות הלחימה בקרקע, אז בטח. זהו, אז 22 ליוני, TMS, The Mission Submission 1, עוד פעם, שאול ואני על המיקרופונים בערך 3 שעות של קשקושים וברבורים וגרפלינג, יש צלם, זה ככה נאמר לי, יהיה צלם פרופר, אמרתי להם, תשמעו, אני לא יכול להביא לכם צלם, בקושי מצלם בעצמי, אז יהיה צלם מקצועי שיהיה מחובר אלינו, אנחנו נקריין שם, יהיה חבר שופטים, אמור להיות מגניב להלאה, וזהו, רק רציתי להגיד, אם מדברים על אינטגריטי ועל תוכן טוב, אז גיל שלב, עשה אחלה רעיון עם נתן לוי, ופעם היה פה עוד איזה בן אדם וחצי שניים שעשו איזושהי סקירת MMA רלוונטית, גיל שלב עושה אחלה תוכן בזווית, כיף לפרגן לו, כיף שהוא מבקר, כיף שיש פה עוד בן אדם ש... מעלה דיונים ומייצר שיח. אם אתם עוד לא הבנתם, אז אכברי הכלוב ניסה על כתפיי, זאת אומרת שאם אני לא מצליח כלכלית, לא מצליח זוגית, לא מצליח בריאותית לנהל את חיי, אז לכם אין תוכן ואין פרקים, ומבחינתי אין כל כך שיח MMA בעברית מלבד הקבוצה, אז קודם כל ברור שהפרקים נשענים על התוכן הנפלא שחברי הקבוצה מעלים ומשתפים, וכמובן הידיעות, אבל השיח הנוסף, הנושא העומק, הדיון, זה דברים שבסוף אני עם התקשורת, עם האורחים, עם היוזמות, עם הניסיון לשתף פעולה, עם הפידבק הנפלא שמתוך ה-20 קבועים שלנו, כבר ראיינתי שליש בערך והיו איתנו פה בפרקים, אז עוד מעט גם פול האורחים נגמר, אבל מבחינתי אין כל כך שיח MMA בעברית, וכל הכבוד לגיל שלב שדוחף את זה, אתר הזווית, פלטפורמה הרבה יותר רחבה, עושה את זה בעיקר בכדורגל, אבל גם בנפי ספורט אחרים, וגיל שלב ככה מראה עקביות, שזה הדבר הכי חשוב, בתור גוף תוכן ובתור גוף תקשורת, אז באמת כל הכבוד, סחטן, תקראו גם רעיון עם נתן, נתן אומר שם, רגע, שנייה, לא TNS, TMS גיל. אופה, דני גם יבוא ל-TMS, אופה, וואה, בוא נראה, אולי נצטרך לדרוג לעוד מיקרופון, נעשה הודעה לאירה. אז כל הכבוד לגיל שלב שדוחף את השיח בעברית. ככה, נגיד, בן ברוורמן אמר שקווין לי הוא סוג של ספזי ווייט בלט. הכי קרוב לזה, כי אף מדבק הוא לא באמת ווייט בלט, דוד אבוך ונועם שחם מנסים להביך אותי, הצלחתם, קונור כן היה כדורגלן דוד שור, זהו, אז היה מגניב, גם על זה סימן טבעי, עוד שנייה 50 דקות, אז לא נקרא לזה פרק 64, אולי נקרא לזה פרק סולו ראשון, I don't know, אז תודה שהייתם איתי, שבוע הבא כבר נחזור, היה פייטר פיקס על גוסטפסון ו... סמית, ליון הארט, וואו, באחלי השם שלו, סמית, אנטוני סמית, אז אנטוני סמית וגוסטפסון היה פייטר פיקס בבלאדי אלבו, אם לא הבנתם, אני מקשיב למלא מלא תוכן של לעשות את התוכנית הזאת, אז מה שנתפס לי בראש ומה שמצליח לפלוט זה בערך מה שנמצא כאן בפרקים ברצועות האלה, פייטר פיקס, כמעט 90% מהלוחמים בוחרים את גוסטפסון, על אף יכולתו של אנטוני סמית, המעטים שאומרים של אנטוני סמית יש סיכוי, זה על כל הסיכוי לעשות מעין רופ הדופ, אני מול המצלמה, אז אני אעשה את ה... אני אשען על הגדר ולהצליח לשמור על עצמך בעמידה ולא לספוג מקסימום נזק, ואז לצאת באיזשהו בליץ ולסיים את הקרב, על מה שהוא עשה ל-no time. אני לא חושב שזה יקרה, וגם מרבית הלוחמים לא חושבים שזה יקרה. גוסטפסון הרבה יותר פיין, ובגלל זה אנחנו נחזיק מעמד בלי פרק גם בשבוע הזה. אז זהו, אז אני אמרתי גוסטפסון, אתם יכולים להגיד לי מה אתם חושבים, וזהו, הייתי אילי גולן, עד הפעם הבאה, יאללה.